שלום לכל מאזיני וצופי חב"ד אונליין, ולקראת השבוע החדש מגיע לנו מזל טוב, מזל טוב להולדת התאומים יעקב ועשיו, שהם היו תאומים בכלל לא זהים. כבר מלידתם ראו שאחד אדמוני, כולו כעדרת שיער, והשני היה איש חלק. הייתה קצת בעיה שרק כאשר ויגדלו הנערים, אז רק הבחינו, כמו שרשי אומר, שזה יצא לתרבות רעה, וזה חבל שלא מההתחלה דאגו לחנך אותם כל אחד בחינוך המתאים לו. אי אפשר שני טיפוסים כל כך סותרים לחנך אותם באותו חדר. אבל אחרי שהם בגרו והתגלה המהות של כל אחד, ממש היו שני הפכים. ודבר נוסף שברקע של החינוך שלהם, שאין יחס שווה לשניהם משני ההורים. יעקב אוהב את עשיו, כי ציד בפיו, ויש עוד הרבה פירושים על זה, השטחיים חושבים כי ציד בפיו, הוא הביא לו סטייקים, אז לכן הוא אהב אותו. אבל יש בזה פירושים הרבה יותר עמוקים, מה הפירוש כי ציד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. זה כבר מתכון לבעיות בין האחים. אבל אנחנו נדלג על כל ההתפתחות שלהם, ונגיע לסוף הפרשה. שם מתואר שיצחק מגיע לסוף ימיו, הוא מרגיש שמותו קרב, ואז הוא קורא ליצחק בנו הגדול, מדגישה התורה, אולי כדי להסביר למה הוא העדיף אותו, בנו הגדול, הבכור. הוא אומר לו, תראה, אני כבר זקן, עוד מעט אני הולך מן העולם, אני רוצה לברך אותך, אבל כדי שהברכה תחול, אתה צריך להביא לי ציד. ואז באמת עשיו מיד כיבודיו, הוא היה חזק, מיד יצא, וילך עשיו אל השדה לצוד ציד להביא. פה מתחילה פרשה מרתקת. רבקה, יש לה חדר שלה, חדר אמו, היא שומעת מאחורי הקיר מה יצחק מבקש מעשיו, ומה הוא מתכנן לתת לו את הברכות. והיא הרי אוהבת את יעקב, אז היא אומרת אל יעקב בנה, תשמע, שמעתי שאבא שלך מתכנן לתת לו את הברכות החשובות, ברכות אברהם, והכל תלוי בציד שהוא יביא לו כדי לגרום לו נחת רוח, ואז יהיה לו מצב רוח לברך אותך מתוך שמחה. לכן אני מבקש ממך, תביא לי ציד, תעשה לי מטעמים, אני אתן לך שני גדיי עיזים, ואתה תביא אותם, אני אעשה אותם כמיטב המטעמים שאביך אוהב, והוא יחשוב שזה עשיו אחיך, וככה תוציא ממנו את הברכות. יעקב, שהוא כזה איש אמס, אז הוא קצת התחלחל מהדבר הזה. הוא אומר, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק. הפשט הוא מיד ירגיש שאני חלק, אבל אפשר גם להשחיל פה, אני איש חלק, אני לא יודע לעשות רמאויות. למה את מטילה אליי דבר כזה? הוא עוד עלול לקלל אותי, במקום לברך אותי, ששיבשתי לו את התוכניות וניסיתי לרמות אותו. אומרת לו, האמא, אל תדאג, אללה רסי. עליי כלילתך בני. הוא הלך לא עם חשק רב, והוא הביא את המתמים, אבל אמו רבקה עשתה פה ממש הצגה. תיאטרון. היא הלבישה אותו, לקחה את הגדיי עיזים, עשתה לו תלבושת, ממש התחפש, עם ידיים שעירות, עם צוואר שעיר, וככה היא שלחה אותו אל האבא. כשנכנס לאבא, אומר, תתה, אבי. אז הוא אומר לו, מי אתה בני? הוא אומר לו, אנוכי עשיו בכורך, בוא תברך אותי. ואז הוא באמת ברך אותו, ואחר כך שיצא עם הברכות, פתאום הגיע עשיו. עשיו רואה את הברוך הזה, והוא מתחיל לבכות ולזעוק, למה רק אותו אתה מברך? תברך גם אותי. הוא אומר לו, אני לא יודע, התבזבז לי הברכות, נתתי את זה כבר ליעקב. נו, אז מה הוא אומר? תיתן גם לי. כאן יש הרבה שאלות. אברבנאל שואל כאן הרבה שאלות מאוד לוגיות שדורשות תשובה. אני לא אוכל להגיד את כולן, אבל חלק מהן הכי עיקריות. אני אספר לכם מה הוא שואל. הוא חודר לבסיס העניינים. שאלה ראשונה הוא שואל, מה פתאום יעקב החליט לברך בכלל? יש כזה טקס? יש ביהדות טקס שלפני שאדם מת הוא צריך לברך את ילדיו? הוא נותן דוגמה, אברהם אבינו לא בירך אותו בעת מותו. אברהם אביו לא בירך את יצחק בעת מותו. אדם הראשון לא בירך את שת. נוח לא בירך את שם. מאיפה בכלל המודה הזאת, לברך לפני המוות? תברך אותו בליל שבת, ברך השם וישמרך, כמו שברכת הבנים שעושים לפעמים בליל שבת. מה העניין הזה? שאלה שנייה הוא שואל, נגיד שיש עניין לפני המוות, להיפרד מהילדים בברכה מתוקה. למה לא יברך את שניהם? למה להטיל קנאה ואיבה ביניהם? אסור לברך אותו לפני מותו? שאלה שלישית, הוא שואל על רבקה. מה היא ראתה להסיר את הברכה מעשיו? הוא גם בן שלה. והוא בן הגדול, זאת עובדה, הוא הבכור, לא משפט הבכורה ולא משפט הברכה. הוא אומר את זה בלשון העסיסית שלו, ומשלוח מדנים, להכניס ריב, לא לעזר ולא להועיל בין אחים. סתם שקר וכזב, והונאה רבה. וכאן באה השאלה מהותית. הוא שואל, נגיד שהיא הצליחה לעבוד על יעקב ולקחה ממנו את הברכות. אז הוא שואל, איך היא חשבה רבקה שהברכות שייתן יצחק ליעקב בחושבו שהוא עשיו? אז זאת אומרת, במחשבתו של המברך היה לברך את מי? מי מקבל את הברכות? עשיו. אז בא יעקב והכניס את הראש שלו שם. נו, אז מה? זה יועיל ליעקב? הדברים שנאמרו לאיש אחד בחזקת איש אחר לא יועיל לו כלום. יכול לתת דוגמה להמחשה. נגיד שהייתה אישה שלא זכתה לזר חי וקיימה. התחננה, ביקשה ברכה לרבי, והרבי שלח לה מכתב, שבשנה הזאת תתברך בזר החי וקיים. עכשיו, שכינה שלה, היה לה גם את אותה בעיה. היא אמרה לה שהיא שלחה מכתב לרבי. יום אחד השכינה מגיעה, רואה בתיבת הדואר של השנייה, יש מכתב מהרבי מלובביץ'. אז היא הבינה שהגיעה ברכה. מה היא עשתה? לקחה את המכתב אליה, פתחה, והנה ברכה של הרבי, אבל בברכה כתוב השם של השכינה, לא שלה. אבל בגלל שהיא לקחה את זה, עכשיו הברכה תחול עליה? מה זה כאן הוקוס פוקוס? למי שהרבי ברך, עליו תחול הברכה. מה זה יעזור שאני אגנוב את המכתב ואני אשיב את זה לה? שאלה מאוד חזקה. שאלה נוספת הוא שואל. הצד הקדוש ברוך הוא. למה רצה השם יתברך שייתן יצחק ליעקב הברכות בטעות ובשגיאה? בחושבו שהוא עשיו. כל הסיבה הייתה בגלל שהוא חשב שעשיו בחור טוב. ותיכן עיניו מראות. השם היה יכול לעשות יותר טוב, שיצווה ליעקב, שיגרש את עשיו. כמו שהוא ציווה לאברהם, לגרש את ישמעאל. ויגיד לו שביעקב יקרא לך זרע, ולא בעשיו. ואז הוא יברך את יעקב, בכוונה שלמה, מדעתו, ולא בצורה כזאת של תחכום של מרמה. עכשיו הוא עובר לשאלה כללית בנושא הזה, שהיא בעצם שאלה מאוד עקרונית. מה זה בכלל הברכות האלה? מה העניינה? אנחנו מצינו בתורה שני סוגי ברכות. יש סוג ברכות שהוא איחולים. אני מברך אותך שתצליח, כמו שיצחק ברך את יעקב לפני שהוא הלך לחרן, שתצליח לבנות שם בית וכו' וכו'. זה איחולים. יש סוג ברכות שהן בעצם נבואת העתיד. כמו גור אריה יהודה, דן ידין עמים, הברכות בפרשת ויחי, כן? זה לא היה ברכות, זה היה נבואה. אז זו שאלה לכם שאלה מאוד עקרונית. הברכות האלה שיצחק מעניק לעשיו, הוא חושב, ובעצם זה ליעקב. איזה סוג ברכות זה? אם זה ברכה של איחולים, אז מה קרה אם הייתה טעות? בא עשיו אומר, אוקיי, הוא עבד עליך, מה לעשות? תן לי גם ברכה. אם אחד יבוא לרבי, יבקש ברכה, והרבי אומר, עכשיו בירכתי את ההוא. אז בירכת ההוא, עכשיו תברך גם אותי, מה הבעיה? יש הברכה אחת לך, אבי. שאלה מאוד צודקת. תהיה אתה מבורך, ותהיה גם אתה מבורך. מה הפרובלם? אם הפירוש הברכה היא פשוט הגדת העתיד, הוא אומר, מה יהיה איתך? ייתן לך אלוקים, ייתן לך שמיים, שמני הארץ, זה מה שיהיה לך. אז הנבואה הרי יש לה כתובת. מי הכתובת? הנביא יצחק אומר את העתידות האלה לעשיו. אז מה אם בא יעקב ודחף שם את הראש? לכן הנבואה תתחלף עכשיו עליו? מה זה יועיל? גם עוד נקודה מעניינת. יעקב עצמו, לפני שהוא נפטר, הוא גם בירך. את מי? רק את ראובן? רק את יהודה? או רק את יוסף? בירך את כל השניים עשר? לא קימץ. אז למה לא יכול יצחק לברך גם את יצחק, גם את יעקב וגם את עשיו? מה הולך פה? מה הבעיה פה? האמת היא שאברבנאל אומר פה פירוש פרשנות שלו, וזה מאוד מתאים לתפיסה החסידית. הוא מחדש חידוש. הברכות האלה שיצחק מעניק ליעקב בחושבו שהוא עשיו, הם לא איחולים, כי אם הם היו איחולים, הוא יכול לתת לעוד כמה איחולים. מה הבעיה? הם גם לא נבואה, כי אם הם היו נבואה, אז הנבואה לא יכולה להשתנות מזה שמישהו גנב אותה. מה אם כן? אומר רעיון כזה חסידי, ינקו אבינו הוא נשיא הדור. כשהוא הולך להיפטר מן העולם, צריכים לקבוע מי הממשיך שלו. מעניין, אצל ינקוב למשל, כשהיו לו 12 שבטים, מי מהם היה הממשיך שלו? כולם? לכן הוא בירך את כולם. למה אברהם לא בירך את יצחק? אבל זה פשוט. אם אני הולך לומר עכשיו חידוש, שהברכות הן בעצם המינוי ליורש הסגולה. בזה שאני נותן לו את הברכות, אני מעניק לו את התורשה של מנהיגות הדור. כאילו מי יהיה האדמור של הדור הבא. למה אברהם לא עשה את זה? למה הוא לא בירך את יצחק? אז הוא אומר פשוט, אצל אברהם היה לו ברור מי מנהיג הדור החדש, כי השם אמר לו ברורות. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, גרש את בן העמה הזאת, כי לא יירש בן העמה, דיברנו על זה פעם, לא יירש לא הכוונה רק בירושה הפיזית, לא בעיה של נדלן. לא יירש את הסגולה, הוא לא נפש אלוקית. אז מילא הוא לא בן שלך מבחינת התורשה של הסגולה, אז מה הוא צריך לברך? הוא לא צריך למנות, כי הקדוש ברוך הוא כבר מינה ברורות. ינקב אבינו בירך את כולם, כי הוא ראה שכולם זרע קודש, כולם בעלי נפש אלוקית, וצריך, הם כולם הממשיכים שלי. אז הוא נותן ברכות, הוא מעניק את התורשה של הסגולה לכל השני עשר. יצחק היה בדילמה, היו לו ספקות רבים. הוא לא קיבל הוראה מפורשת מהקדוש ברוך הוא, מי מהשניים יורש את הסגולה. ואל תשכחו גם שיש הבדל עקרוני. ישמעאל באמת היה בן לאם שאין לה נפש אלוקית. מי זאת הגר? אז ברור למה הוא לא יורש את הסגולה. אבל פה זה בעיה, הסינון פה הוא עדין יותר. כי עשיו נולד לאם יהודיה, רבקה, כמו יעקב. אז בעצם ייתכן שהם שניהם. אז מה היה הספקות שלו? אז הוא אומר, הוא ראה כאלה הבדלים תהומיים בין המהות של יעקב והמהות של עשיו, כל כך היו שונים, שלא ייתכן ששניהם יהיו הנציגות של הדור הבא. דרך אגב, היה כזה סיפור גם דומה, לא עם ברכות, אבל דומה עם יעקב, שהוא גם עשה אפליה. הוא נתן ליוסף כתונת פסים. וגם שם יש דיון שלם, למה הוא עושה אפליה? תן לכולם כתונת פסים. ישנו סיפור ידוע, כשהבעל שם טוב נפטר, מי היה ממשיך דרכו? תשאל כל חסיד ויגיד לך, המגיד ממזריץ', לא מדויק. היה לו בן רב צבי, ואיך שהוא נפטר, רב צבי ישב על כיסו כאדמור, וכל תלמידי הבעל שם טוב היו כפופים אליו. כעבד כממרה. ביורצייט הראשון, ביום ההילולה הראשון של הבעל שם טוב, הרב צבי עשה טיש, ישב באמצע הטיש, הוא אומר לכולם, אבא התגלה אליי, הוא אמר לי שהנשיאות צריכה לעבור למגיד ממזריץ' רבר. הוא קם, הוריד את ה... ז'ופצה שלו, את הקפוטה של האדמור, והלביש אותה למגיד ממזריץ'. זה המינוי. טוען אבר בנאל, זה הברכות. מי שמקבל את הברכות, הוא הוכתר להיות ממשיך של אברהם אבינו. אצל ינקל זה היה כל ה-12. ויצחוק הייתה לו דילמה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לגרש את עשיו. אבל הוא רואה את הטיפוס הזה. אז הוא רואה שיש לו בן אחד שהוא בכור, ובכור באופן טבעי מגיע לו הבכורה, לשון ברכה, בכורה וברכה, אותם אותיות. אבל בצד שני, השני הוא ראוי. הוא התלבט ביניהם. אולי תעשה את שניהם? זאת אומרת, הוא התלבט מי יהיה גרעין האומה היהודית. הטיפוס של הצדיק, כמו ינקב, שהוא צדיק מלכתחילה, או הבלדשובה הפוטנציאלי. הוא הסתכל על עשיו, הוא ידע מה זה עשיו. הוא חשב שעל ידי הברכות הוא יציל עליו אור עליון כזה חזק שיהפוך אותו, והוא יהיה בלדשובה. אבל הניגוד הגדול ביניהם אמר, או שהעם היהודי זה עם של בלדשובס, אז רק איסו. או שזה עם של צדיקים, אז רק ינקה. את מי אני ממנה ליורש? אומר אבר בן אל, הוא החליט להמר על הבכורה הטבעית. אומר, זה שאני חושב שיעקב יותר ראוי, זו מחשבה שלי. אבל מבחינת התולדה הטבעית, ברצון הבורא, מי יצא בכור? איסוף. אז בהדי קו שדרחמן עלם עליו. למה אתה צריך להתערב בחשבונות שביים? אם השם היה רוצה שיינקב יהיה, אז הוא היה הבכור. אז הוא החליט לאמר על זה, אני לא אכניס פה את השיקולים שלי, אני הולך על הבכור. הבכור מגיע לו על פי תורה. טוען אבר בן אל, לדעתו, יעקב היה צריך לשאול בהשם. בואי נשאול לו, תגיד לי, את מי אני אמנה? את יעקב ואת עשיו, אולי את שניהם? למה הוא לא שאל בהשם? אם היה שואל בהשם, הוא היה יודע, ברור, מי צריך להיות הממשיך? רגע, אז מה הוא טוען, למה הוא לא שאל? זו טענה קצת קשה להזדהות איתה. הוא אומר שבגלל שוחד אהבתו לעשיו, אז הוא העדיף לא לשאול, השי לי הסטרייף. אל תשאל, הוא הבכור, תלך על זה. זאת אומרת, בתת מודע הוא רצה לתת את הברכות לעשיו, בגלל שוחד אהבתו אליו. זה כמו הפרשני הפשט שאומרים, הוא הביא לו ציד בפיו, אז הוא אהב אותו. אז הבנו מה עניינה של הברכה הזאת, מינוי ליורש. עכשיו אפשר גם להבין מה כל כך רבקה התעקשה. אבל הוא שואל עכשיו על רבקה, הוא עובר להיבט של רבקה. פלא גדול על רבקה, הוא אומר. אישה צריכה להיות נאמנה לבעלה, בפרט צדיקה כזאת. מה היא ראתה לעבוד על בעלה ולרמות אותו, ולעשות לו תיאטרון שלם שם, זה ממש פגיעה בבעל. לעשות כזה. היא יודעת שרצונו של בעלה זה להעניק את הברכות לעשיו, היא פשוט מנצלת את העובדה שהוא בתיכן עיניו מראות, היא פשוט עובדת עליו. כך דרכה של אישה כשרה, שעושה רצון בעלה? פה הוא אומר דבר שהוא לא חידוש, זה חפ. זאת אומרת, כולנו צריכים לדעת את זה, שכחנו. הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, רבקה לא הייתה יוצאת נגד בעלה, אפילו אם זה לא היה נראה לה. אבל מה? רבקה ידעה שהאמת המוחלטת היא שהשם רוצה שיצחק יהיה היורש, ולא עשיו. מאיפה את יודעת? זאת אומרת פשוט, אתם זוכרים כשהם נולדו? לפני שהם נולדו, כשהתרוצצו הבנים בקרבה. היא נסעה לרבי של אז, שם ועבר. אמרה, יש לי בעיה, לא יודע אם יש לי צדיק, ראש או מה הולך שמה. היא לא יודעת ששניים. חשבה שזה פיצול האישיות. ואז אמרו לה משמיים, שני גויים בבטנך. ושני לאומים ממאייך יפרדו. אז אולי זה כמו שני שבטים, כמו רובן ושמעון יולי. המיד מוסיף השם ועבר בנבואה מהקדוש ברוך הוא, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ורב יעבוד צעיר. ורב זה הגדול, עשיו, הוא יהיה עבד של הצעיר. זאת אומרת, הם לא עובדים ביחד, הוא כפוף לו. ומי היורש האמיתי, שהשני עבד שלו, יעקב. אז היה לה נבואה ברורה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעקב יהיה היורש. אז מה היא הבינה מזה? אוי הברוך, בעלי באמת צדיק גדול, אבל הוא פה טועה. הוא לא עולה לפי רצון השם. אני יודעת ברור, לא שאני חושבת שזה רצון השם. אני שמעתי ברור מהקדוש ברוך הוא, שזה רצון השם. והוא מסיבות, כל מיני סיבות, הוא חושב אחרת. מה עושים? רגע, אני שואל את השאלה, מה, יצחק עצמו לא ידע מזה שהשם אמר ככה? אז הוא אומר דבר כזה, בלבטיש. הוא אומר שאז בזמנו, כשהיא קיבלה את הנבואה הזאת דרך שם ועבר, היא לא סיפרה את זה לבעלה. למה היא לא סיפרה? הוא אומר משתי סיבות. סיבה אחת, היא חשבה שהוא נביא יותר גדול ממני. אם אני יודעת את הנבואה, בטח הוא גם יודע מה אני צריכה ללמד אותו, מה הנבואה של העתיד. בטח הוא יודע. דבר שני, הוא אומר, היה לה לא נעים. יש לך בעיה? את רוצה לברר שני גויים בבנך? תלכי לבעלך, צדיק הדור. מה את הולכת לשם ועבר? אז היא עוד בהתייעצה עם מישהו אחר ולא איתו, לא היה נעים לה לגלות את זה. אז היא שמרה את זה כל הזמן בבטן, שהקדוש ברוך הוא כך רוצה. והיא ציפתה שגם בעלה יודע מהנבואה. היא רואה פתאום שלא. היי, תשאלו, אז אם ככה, תיכנסי אליו. תגידו לו, רב ינקי, יש לי נבואה מאז, מהימים שהייתי בהיריון, קודש הבריך הוא אמר לי, דרך הנביא, שהוא רוצה שרב יעבוד צעיר, שהוא יהיה עבד שלו. אז הוא אומר שוב, דבר בלבטי כזה, הוא חשש, היא חששה, שמרוב אהבתו של יעקב לעשיו, הוא לא יאמין לה. הוא גם יחשוב הפוך. למה את אומרת את זה? כי את אוהבת את יעקב. אז את תמצאת שהרבי אמר. כן, הוא אמר? למה אז לא אמרת לי? אני קצת מזכיר שהיום לפעמים מישהו בא ואומר, אני שמעתי, הרבי אמר לי. כן, אמר לך, אז למה לא אמרת את זה כל השנים? פתאום עכשיו אתה אומר את זה? לא חייב להאמין לך. אז היא הייתה בדילמה. היא יודעת מה האמת. היא רואה שהבעלה לא יודע מה האמת. ואם היא תגלה לו, הוא לא יאמין לה. לא הייתה לה ברירה, אלא לעשות טריק ולדאוג לכך שרצון השם האמיתי יתממש. תשאלו, אז למה הקדוש ברוך הוא באמת לא גילה ליעקב שהוא רוצה שיברך את, סליחה, ליצחק, הוא לא גילה לו שיברך את יעקב? אז הוא אומר שיוד ויצחק אהב את עשיו, אם השם היה אומר לו, הוא לא ראוי לברכה, תן את הברכה ליעקב, הוא היה עושה את מה שהשם אומר, אבל הוא היה עצוב על דחייתו של עשיו, ואז הברכות שהוא נותן ליעקב לא היו מתוך שמחה, אלא מתוך עצבות. זה לא טוב לברכות. לכן הקדוש ברוך הוא תכנן שהוא יחשוב שהוא מברך את עשיו, הוא מברך אותו עם כל הלב, עם כל הזה, ובסוף זה נפל על יעקב. הייתה חייבת להיות כאן תרמית. אז מה יהיה אחר כך? שיוודע לו? הוא אומר, לאחר שנודע ליצחק שמה קרה פה, הוא בירך את יעקב, אז הוא לא הצטער. מעניין, לא רואים שהצטער וצעק על יעקב, מה עשית לי? למה רימיתני? לא. הוא הבין שזאת ההשגחה. ועכשיו הוא לא יכול להוריש את אותה סגולה, הברכה אחת לך ואבי. כן? ברכת הסגולה, או לצדיק או לבלצ'ובה. אם הוא קיבל את זה, אז זה האופי של העם היהודי. ואתה לא היורש. והוא שמח אפילו שיצא כרצון השם. זאת אומרת, גם ברוך יהיה, הוא אישר את הברכות. הוא אישר והיה מאושר. עד כאן זה התשובה של אבר בן אלה. הייתי רוצה להעיר גם עוד נקודה, מה קורה עם יעקב? הוא הרי תיתן אמס ליענקי, איש האמת. איך הוא משתף פעולה עם הצגה כזו? היה אמור להיות שהוא לא יהיה מסוגל לזה. אז באמת נכון, במדרשים משמע שהוא עשה את זה ממש בעל כורחו, בגלל שאימא צוותה, והוא לא היה מרוצה מזה. יש פירוש נחמד שאומר הכתב והקבלה. יעקב אומר לאמו, אולי ימושני אבי, ואז אוי ואבוי מה יהיה לי, כללה. אז הוא מדייק בלשון הקודש, כשמישהו פוחד מדבר ששמה יקרה, דבר שלילי, אז הלשון היא פן. פן יקראנו אסון, פן נפוץ על פני כל הארץ, פן ישלח ידו. כשאחד אומר אולי, זה כמו הלוואי. זאת אומרת, נפלט לו ככה, הלוואי שימושני אבי. ואז הוא יראה שזה לא, שאני הכי איש חלק, ואז לא תצא התרמית. כל כך הוא רצה שלא יצא הרמאות הזאת. במדרשים רואים כבר דבר מפחיד, שהיה גם מחיר למרמה הזאת. מדרש רבה אומר, בגלל זעקה אחת שהזעיק יעקב את עשיו, שהוא גרם לו לזעוק זעקה גדולה ומרה, זה התנקם בו. איכן נפרע ממנו? הקדוש ברוך הוא לא מוותר, הוא אומר. נפרע ממנו. איפה? בשושן הבירה. שבנו של יעקב, מרדכי, יוצא ויזעק זעקה גדולה ומרה. זהו שילם עבור שהוא גרם לאחיו זעקה גדולה ומרה. גם דעת זקיני מבעלי התוספות מביא מדרש שאומר שבבוקר שהוא קם, יעקב, אחרי שהוא התחתן עם חשב שהיא רחל והתחתן עם לאה, מאוד חרה לו. קם בבוקר, אז הוא אומר ללאה, רמאית, בת רמאי, כמה עבדת עליי? בלילה קראתי לך רחל, אמרת לי כן, עכשיו אני קורא לך לאה ואת עונה לי? אז היא אומרת לו, אני תלמיד טוב שלך, אביך קרא לך עשיו, אמרת לו כן, קרא לך יעקב, אמרת לו כן, ממי למדתי הרמאות הזאת? ממך. אז קיבל, איך אומרים? הוא קיבל את שלו. אתה רימית? רימו אותך. יותר מזה, יש גם דבר נחמד, שלבן, כשהוא צועק לו, למה רימיתני? לבן עונה לו, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. בהלכות שידוכים אצלנו, הולכים קודם מחתנים את הגדולה יותר. ואז לא אכלתי, זה המנהג. למה הוא אומר לא יעשה כן במקומנו? נו, אני חייב לנהוג במנהוגים שלך? זאת אומרת, במקומות אחרים כן נותנים את הצעירה לפני הבחירה, רק במקומנו לא. תגיד בכלל שלא יעשה כן לתת את הצעירה לפני הבחירה. זה לא הוגן. אז יש פרשים שאומרים שהוא השחיל לו פה עקיצה. באינץ, מחטמנשת הזוי. אצלנו לא לוקחים את הצעירה לפני הבחירה, כמו שאתה עשית, שהצעיר לקח את הברכות מה... אז אנחנו רואים שגם הוא לא רצה את זה, בגלל מהותו שהוא איש אמת, וגם אחרי שהוא עשה את זה למען קבול הסול של אמו, המחיר היה מחיר כבד. אבל חייבים לומר, כבד אבל משתלם. ושראינו בהיסטוריה. כאן, אחרי כל ההסבר היפה של הברבנל, אנחנו כחסידים שואלים שאלה מעמיקה. הוא אומר שיצחק טעה בשיקוליו. א', הוא היה צריך לדרוש את השם ולשאול את מי למנות, וב', בגלל אהבתו, בגלל שוחד אהבתו, הוא לא עשה את זה. זאת אומרת שלדעתו, יעקב אבינו טעה בשיקוליו, האומנם? ראשית כל אנחנו רואים בפורש שהוא ידע יפה מאוד את השטח. כשהוא אמר גשנה והמושכה, למה הוא צריך למשש אותו? הוא לא שמע שהוא עשיו? הוא אמר לו שהוא עשיו. אבל לא, אני שומע את הסלנג שלו. עשיו אף פעם לא אומר ברוך השם. לא בעזרת השם. אני שומע פה סגנון אחר. אז אם כך הוא ידע שישב, אין שם שמיים שגור בפית. אז הוא כבר מכיר את הסחוירה שלו. עוד הוכחה. כשנכנס ישב אחר כך כתוב, ויחרד יעקב. מה חרד? מה קרה? אומר רש"י שהוא ראה גיהנום פתוחה מתחתיו. איך ראה? ובתיכן העינה. מה אני רואה? שראייתו הנבואית של יצחק גברה על כיהוי עיניו האופטי. והוא רואה יותר טוב מאלה שהם עיניים פתוחות. אז מה, הוא לא ראה מי זה עשיו ביחס ליעקב? איך עלה על דעתו להעדיף את עשיו? למה באמת הוא אהב את עשיו יותר מאת יעקב? אז שוב, המגושמים יגידו, מה אתה רוצה? הביא לו סטייקים. אוי ואבוי לכזה יעקב אבינו, שזה מדריך את דרכו. צריך לחפש פה איזה משהו, סיבה רוחנית עמוקה. וכאן אנחנו עוברים לסיים את הנושא בצורה של יינה של תורה, כפי שמבואר במאמרי חסידות לפרשתנו. יש פה הסבר קבלי, מעל לעולם, מטאפיזי. בזוהר כתוב שעשיו הוא פסולת הזהב. אהבה, שהיא מידתו של אברהם, נקראת כסף, כיסופים. יראה, שזה מידת הגבורה, היא נקראת זהב. צבע של זהב כמו אש. עשיו הוא היה אותו טיפוס כמו יצחק. יעקב יותר דומה לרבקה. עשיו היה אב מלוכה. יש אם מלוכה ויש אב מלוכה. יצחק הוא גבורה דקדושה. ועשיו הוא פסולת הזהב, כך קורא לו הזוהר. אז זאת אומרת, הוא גם בסגנון של גבורה, אבל גבורה פסולתית. אז מילא מסבירים שיצחק אהב את עשיו, כי הוא ראה בו את הבבואה שלו. Oh, זה גבורה, אני גבורה, הוא גבורה. לכן הוא אהב את המידה שלו. אבל עדיין זה קשה. למה? כי גם צורף שעובד עם זהב, אם תשאל אותו, מה אתה מעדיף, אתה שכל עניינך זהב, מה אתה מעדיף, נסורת של זהב או כלי כסף? אז מה אם הוא זהב? אבל זה פסולת. למה הוא לא ילך על כסף, אהבה, כמו ינקי רובינו? אז מסבירים את זה בעומק יותר בחסידות, מאוד בהרחבה, ואנחנו נדבר על זה בתמצית, שאיסו ויאנקב באוי למס עליונים הם תויהו ותיקון. אבל ננסה על רגל אחת להסביר את המושגים האלה. יש כידוע ארבע עולמות. בריאה, יצירה ועשייה. ואצילות על כולנה, מעליהם. אצילות נקרא אוי למס עליונים. למה? כי שם כל הספירות הן בהרמוניה, עובדות בשיתוף פעולה, באחדות. יש עולם שהוא יותר גבוה מעולם האצילות. זה כבר קבלה עמוקה, כי בפשט יש ארבע עולמות, הכי גבוה זה אצילות. אבל בקבלה עמוקה מסבירים שמעל אצילות יש עולם נשגב שנקרא עולם התוהו. גם שם יש 10 ספירות. ושם הם סופר קדושה. הקמה שם מרוב הדומיננטיות של הספירות היו כל כך תקיפות, חזקות, שהן לא יכולות להתאחד. החסד אומר, אנא אמלוך, אני האמס האמיתיס. והגבורה אומר, אני האמס האמיתיס. ובגלל שהספירות לא הצליחו להתאחד, וכולם בתוקף חזק, נהיה שם משבר. קוראים לזה שבירס הקיילים. והניצוצות מעולם התוהו, שהוא עולם של אנרגיות אדירות, יותר מתיקון. תיקון זה מתון. זה קדוש, זה חמוד, זה חלק. ישתם. זה מאוד היליק, מאוד קדוש, אבל אין שם אנרגיות חזקות. זה מתון. מה שאין כן הטויו, אנרגיות אדירות. עכשיו, כשזה נשבר ונופל למטה, עוד הפעם, כשזה באוילום הטויו, זה עדיין ספירות קדושות יותר מהצילות. לכן הן כל כך חזקות. עצמות הקדושה. אבל כשזה נופל למטה, זה נופל חזק מאוד, כמו שאומרים על ההוא. התפוח לא נפל רחוק מהעץ, אבל הוא נפל חזק. המשל הזה, כדי להבין אנשים שלא עוסקים בקבלה, יש לזה משל מאוד יפה. אם ניקח גורד שחקים שעומד על שפת הנהר, אני מסתכל בנהר, משתקף, גורד השחקים משתקף בנהר. אבל ראי זה פלא. הקומה הכי עליונה, הקומה המאה, של הגורד שחקים, כשמסתכל באגם, היא הכי תחתונה. והקומה הראשונה של הגורד שחקים, בתוך ההשתקפות, היא הכי עליונה. מה זה אומר ברוחניות? הכוחות הניצוצות האדירים האלה מעולם התור, הם נופלים פה, אז הם תומה. הם למטה-מטה. יותר למטה מהסיה. אבל, מה נשאר להם מהשורש? העוצמות. זאת אומרת, זה עוצמות אדירות, אבל הן לא במקום הקדושה. הן נפלו לאזור של הקליפות. עכשיו, איסוף מייצג את עולם הטויו. ולכן הוא כזה וילד. הכל אצלו בעוצמות. דרך אגב, יש קודים בתורה. אם אתם רוצים בתורה לדעת איפה מדובר על טויו, איפה שכתוב רב, מאוד, גדול, עצום, זה טויו. בואו תראו, איך איסוף שהוא אדום, אותיות מאוד. יש אהבת השם, איזי. יש אהבה מאוד. זה אדום שהפך להיות מאוד בקדושה, אם הופכים אותו. אבל לפני זה, הוא אומר, הליטי נינה. כך, יש לך נזיד, הנה, יש לי צלחת. יש כף. לא, תביא מהסיר, ככה, עם כל העוצמה. זה איסוף, זה הטיפוס שלו. מן האדום האדום הזה. פעמיים מאוד. עכשיו, תראו כמה איסוף, למרות שבחיצוי נרסו וילדחי, אבל תראו מה זה מדהים. הוא לא קיבל את הברכות. היום תיקח איזה אפיקוי רזכה, תגיד לו, נסעת בשבת? עכשיו לא תקבל את הברכות מהרבי. לא תקבל את הברכות שלך. בכלל, פה אני רואה, תראה איזה אומלל הוא נהיה, כשהוא לא קיבל את הברכות. ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד. מאיפה בא זעקה כזאת עצומה? כי הוא מאוד. אותו יהיו. כשיעקב אומר לו, קח ממני מתנה. אז יעקב אומר, יש לי קול. קול הפירוש? גם הקול לא צריך יותר. אני מסתפק. וכל זה גם מתקללות. אני עמידה שהכל יש לי, הכל כלול. איסוף אומר, יש לי רב אחי, רב גדול מאוד. זה הווילדקייט של טויו. איך זה הגיע אליו? זה נפל בשבירת הכלים. קוראים לזה ניצויצויס מעולם הטויו. ומי שמבין בזה, זה ניצוצות מאוד גדולים, מאוד חזקים. אבל צריכים להפוך אותם, להחזיר אותם לשורשם. עכשיו, על פי חסידות וקבלה, יצחק זיהה את האנרגיות של התוהו שנמצאות בתוך עשיו. ולכן הוא אהב אותו. תראו איזה פירוש מתוק בחסידות. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. לא הכוונה שהוא מביא לו ציד ומאכיל אותו בפה של יצחק. גם לא הפירוש רק, כמו שרש"י אומר, שהיה צד את אביו על ידי לשונו החלקלקה בפיו. החסידות מפרש בפיו זה כמו בפי הבור, בפי הכלי, בפי הכד. יצחוק מסתכל על איזו בפיו, בפנוכו שמה. מה הוא רואה שמה? איזה אנרגיות אדירות. והוא אומר לעצמו, ינקה בסדר, הוא מאוד חמוד, הוא חלק, אבל כבש. כבש הוא לא נושך, לא בועט, אבל לחרוש איתו אתה לא יכול. ורב תבועות בכוח שור. אז השור יכול להיות שור נגח, שור המזי. אבל אם תרתום אותו ותנצל אותו לקדוש, אז יהיה ורב תבועות בכוח שור. הציפייה של יצחוק הייתה, הוא ראה ציד, יש מה לצוד שם, בפיו, בפנוכו. בתוך עשיו יש משהו לצוד שם, ניצוצות דתוהו. איך הוא יעלה אותם לקדושה? אז הוא חשב שעל ידי שהוא ינחית עליו ברכות כאלה גדולות ועצומות, זה יעלה לקדושה את כל הכוח התוהי שלו, והוא יהפוך להיות, מה זה צדיק? בלצ'ובה, לא צדיק. דרך אגב, חשוב כאן להזכיר משהו, איך אומרים, שנלמד מזה משהו בעבודתנו. גם עם ילדים שלנו, וגם עם תלמידים שלנו. אנחנו רואים הרבה פעמים בכיתה, יש כל מיני ילדים. יש ילדים ממש מתוקים. מחייש, אתה יושב יפה, בשקט, דרך ארץ, לומד היטב, חוזר על הכל. יש ילדים היפר-אקטיביים. מתחצפים. אז מורה רגיל שלא מיומן ואין לו עומק, אז התפילה שלו כל יום, מתי הילד הזה יצא מהחדר? אני לא יכול להסתכל עליו, הוא רק הורס לי את השיעורים. אבל מי שיש לו מבט מעמיק, הוא מבין שהילד הזה יש לו כאלה אנרגיות, שאם רק ננתב אותו נכון. דרך אגב, במבצועים אותו דבר. לפעמים אנחנו עומדים במבצועים, מבצע תפילים, באים אנשים ממש חמודים. יעקבי, אתה רוצה להניח תפילים? בסדר, נניח. יש אחד אומר, מה נניח תפילים? אתם הדתיים. יש אלוקים בכלל. לא רוצה לשמוע מדת. אז ברגע הראשון אתה אומר, איזה. מפליט איזה כללה. לא הייתי רוצה להסתכל עליו. אבל חסיד... הבדניק שיודע את הדברים, אומר לעצמו, אלה שמניחים ישר תפילים, מאוד נחמד. אבל הגרויסה שליח לא יצא ממנו. מקסימום יהיה בלבוס נחמד, כבס. הווילדך היה הזה שכל כך מתנגד ברשות, אם אתה תהפוך את יאיר לפיד לחסיד, זה יהיה לפיד. אז מי שיודע, הרבה היה כזה. הוא ראה את החברה האלה, הוא זיהה בהם את הזה להפוך אותם. זה כל העבודה של השליחס. הולכים הרי למקומות ששם יש יהודים לא בסגנון של ינקב, בסגנון של איסו. אבל שיהיה לך את התפיסה, הרי יש לו נפש אלוקית. הוא פשוט נפל חזק למטה. ככל שהוא יותר מתנגד, אז יש בו כוחות אדירים שאם אני אהפוך אותו, הוא יעשה 100 בעלי תשובה. לא רק הוא יהיה בעלי תשובה. זו הייתה התוכנית של יצחוק. לכן הוא אהב את עשיו. רגע, אז מה תכלס? אז מה לא בסדר? כאן אני מקריא לכם כמה שורות לסיום מתוירו אור. אם האלתר רבי לא היה אומר את זה, קשים הדברים לאומרם. הוא אומר, אך מכל מקום, למרות כל הכוונות הטובות, טעה בזה. הרבה אומר שהייתה כאן טעות ליצחק. למה? שאין עשיו כדאי בבחינה זו להפוך לקדושה, כי אם על ידי יעקב. זאת אומרת, הדרך להפוך את עשיו לקדושה חייבת לעבור דרך יעקב. יעקב יחזיר אותו בתשובה. ולא מה? לא על ידי שפיכת אור גדול של ברכות, תעשה אוקוס פוקוס ויתהפך לקדושה. לא, זה צריך עבודה אינטנסיבית של יעקב, שלאט לאט יהפוך אותו לקדושה. כי אם היה חיות נמשך אל עשיו, כמו שתכנן יצחק לעשות, ייבלח אז בשלום כמקודם. זאת אומרת, האויר הקדוש היה נבלה בו, והיה חתיך אינייסס נבלה. או שלא יהיה מבחינת איסוף כלום, שהיה פשוט מרוב אור גדול, הוא היה מת. אבל שיהיה להפכה חשוך על הנהור המריר ומתקה, אי אפשר כי אם על ידי יעקב, שרק על ידו, והוא מסביר שם ברכות שזה על ידי הטוירו, לא על ידי ברכות מיסטיות, יתוירו, לקרב אותו, לתת לו מצוות, להפוך אותו לבלצ'ובה, ואז יהיה באמת מהאיסוביות להפוך להיות יעקביות. אז נסכם, למה הקדוש ברוך הוא תכנן שהעסק יעבוד במרמה? בסוף למי הלכו הברכות האלה? הרי הברכות האלה הן ברכות אדירות, שהן אמורות להיות בשורש הם היו אמורות להיות לאיזו. הגיעות והוא נפל למטה, הוא לא ראוי לזה. אז למה השם תכנן את זה ליעקב? אז הוא אומר, כל הרעיון שהיה פה זה, המשכת אורות דתוהו של איזו, בתוך ינקי. זה היה הברכות. ולכן הוא היה צריך להתלבש בבגדי איזו. אתה תחפוש את זה. בפשט זה פשוט כדי שאביב ימשש ויחשוב שזה איסוף. אבל ברוחניות זה, אם יעקב רוצה לרכוש את העוצמות של עשיו כדי להפוך אותם, הוא חייב להתלבש במרמה בבגדי איסוף. אם הוא יבוא ככה עם הקפטה שלו, כמו ינקי ועם השטריימר, אין לו סיכוי להשפיע על איסוף. וזה אני מסיים כאן, זה רמז לנושא של כינוס השלוחים. כשיהודי שאינו, לא למד חסידות, מסתכל על השלוחים, נראה לו קצת מוזר. איך לוקחים יהודי חסידי, מוצאים אותו מהכולל, שולחים אותו לקצה תבל בין אנשים כאלה. ויותר מזה, לא רק שהוא הולך לאנשים כאלה, הוא עצמו... בעצם תסתכלו טוב על השליח, השליח הוא מחופש. הוא לא מתלבש כמו כבר חבד עם החולצה בחוץ, הוא מתלבש ככה יפה, מניפה, מדבר בסגנון מודרני. המילים שהוא מסביר חסידות, מילים מודרניות, אקדמיות, וזה כולם רואים, לא כמו כל הדתיים, זה כזה, הוא נראה ביג די איזו, אבל זה הכל מרמה. דרך זה הוא חודר לאן שצריך לחדור, ויכול להפוך את הנפש הבאמיס של אותם המקורבים לפני שהתקרבו, הוא הופך אותם לא רק לדתיים, לסופר בעלי תשובס. זה הברכות של עשיו שהן מאוד גבוהות, הגיעו ליעקב, אבל איך? על ידי שהוא מתחפש ומרמה את היצר הרע. הוא מתלבש כאילו אדם מודרני, שפה מודרנית, חשיבה מקובלת, ושם הוא מכניס את כל המסרים, ואז הוא מצליח לעבוד ולהיות שליח של הרבי, ולקבל את הברכות של אברהם אבינו, את הברכות להביא אותם לעולם, הברכות הכי נשגבות, מטל השמיים ומשמני הארץ, ולהביא את זה ליעקב, שהוא ישתמש איתם להפוך את עשיו לקדושה. מתי זה יהיה? ביאס המשיח. בעולו משיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. והייתה להווי המלוכה איפה? בהר עשיו. זאת תכלית המטרה. תכלית המטרה המשיחית זה לא רק שעם ישראל יחזור למצב הקודם שהוא היה בימי שלמה ודוד, אלא שכל העולם כולו, ואיתה כנס האוילום כולו אלו עובדוי כולום שכם אחד. וזה על ידי העבודה של התלבשות יעקב בבגדי עשיו. רק שנזכה להיות השליחים האמיתיים של הרבי, להביא את האור של החסידות גם לאנשים הכי קיצונים, הכי אנטי. וקיצון זה ראשי תיבות, כל חבדניק הוא גם קיצון. קיצון זה ראשי תיבות, קדמה, ימה, צפוינה ונגבו. חיים לחיים.